אנחנו נדבר עכשיו על בית, על מקום, על להיות בעולם ועל ההשפעה של שני הוגים, היידגר ולוינס, על הארכיטקטורה. ואת שני ההוגים האלה מפגישה דוקטור עדנה לנגנטל, ראש בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל ועורכת כתב העת ארכיטקט. כל הדבר הזה קורה בספר חדש, שאלה של מקום, ארכיטקטורה בין הפואטי לאתי, שיצא בהוצאת מגנס. בוא נתרכז וננסה להבין. שלום דוקטור עדנה לנגנטל.
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים טובים. את מביאה לשולחן לשיחה בעצם את שני ההוגים הנכבדים האלה, היידגר ולוינס, אז אולי נתחיל עם היידגר הקשה יותר, שננסה להבין מה המשמעות הבית אצלו.
אז אם אנחנו חושבים על איך היידגר חושב על היחס של אדם לעולם, כי זה היה הסיפור, זה הסיפור של הבית, אז היידגר חושב שאנחנו מקיימים יחס לעולם מתוך יחס של אכפתיות. זאת אומרת, זה לא רק עניין של מחסה או נהפוך הוא, זה לא העניין של הבית להיות מחסה, אלא העניין של הבית הוא להיות מקום שדרכו אנחנו פותחים יחס לעולם, והיחס הזה נפתח דרך המקום של הדברים שאכפת לנו מהם, מה אנחנו מקרבים אלינו, מה אנחנו מרחיקים. בהיידגר המוקדם זה יותר עניין אינסטרומנטלי של כלים, של מקומות עבודה. בחלק שאני בעיקר מתרכזת איתו, היידגר מדבר על יחס פואטי לעולם, יחס פרשני לעולם. זה לא שיש תבניות מוכנות שאנחנו רק נופלים בהם, אלא אנחנו צריכים לפרש את היחס ולבחור איזה יחסים אנחנו רוצים, וכך נבנה הבית שלנו.
אבל את גם אומרת בעצם שאת מציעה להחזיר את היידגר לשולחן, במובן הזה שהארכיטקטורה נפטרה ממנו באיזשהו שלב, והתנגדה לו, הפנתה לו גב נגיד.
בגלל חוסר הבנה, את טוענת.
כן, אני טוענת שזה בגלל חוסר הבנה. מה שקרה, שמי שטיווח את היידגר לתוך הארכיטקטורה, היה תיאורטיקן בארכיטקטורה שנקרא נוברג שולץ, ונוברג שולץ רצה להפוך את הדברים למאוד פרגמטיים ופרקטיים, ואז ברגע שהוא עשה את זה, הוא לקח את היידגר והפך אותו לחוקים, בדיוק מה שמנוגד להיבט פרשני. ההיבט הפרשני אומר שכל אחד מאיתנו צריך להסתכל על העולם ולבחור איזה יחס, ולא לטפול תחת קטגוריות. אז אם אנחנו חושבים על ארכיטקטורה, או איך ארכיטקטורה מדברת בתוך השפה האידגריאנית, או איך היא הייתה צריכה לדבר בתוך השפה האידגריאנית, אז ראשית צריך לתת לנוברג שולץ קרדיט מאוד גדול, כי אחרי מלחמת העולם והמודרניזם, כל הסביבות נראו אותו הדבר. נגיד שאנחנו מתלונדים על בניינים שנמצאים על עמודים, זה לא רק נמצא אצלנו, השיקולים האלה הם נמצאים בכל העולם. ונוברג שולץ חשב שהסביבות צריכות להיות יותר מדברות על מקום, צריכות לדבר על יחס אל מקום. אז על זה חייבים לתת לו את הקרדיט. בעוד מה שאני חושבת שהוא פספס, זה מכיוון שהוא מאוד רצה להשפיע על שדה ארכיטקטורה, והוא אכן השפיע עד סוף שנות ה-80, הוא קבע חוקים מאוד ברורים איך הדברים צריכים להיות. הוא נפל בעצם חזרה לתוך המודרניזם שאמר את החוקים, ולא נתן היבטים פרשניים, ואז גם הסביבות האלה הפכו להיות גנריות וחזרו על עצמם.
אני רוצה רגע אבל לשאול אותך, זה לא, אני לא חושב שזה כל כך ברור לכולנו, מה זה המימד הפרשני והפואטי של הסביבה שלנו? כי הרי בסופו של דבר, וסליחה שאני הופך את זה למשהו הרבה יותר ארצי, בסופו של דבר אנחנו נכנסים הביתה, האם בכלל אנחנו חושבים על זה? אנחנו נכנסים הביתה, זה ארבע קירות, אנחנו מדליקים את הטלוויזיה והולכים לישון. האם אנחנו בכלל מקיימים, כאנשים בעולם שלנו, האם אנחנו בכלל מקיימים את המימד הפרשני הזה ביחס למקום שלנו?
אני חושבת שזאת בדיוק הביקורת, ולכן אני רוצה להחזיר את השיח חזרה להיידגר וגם ללוינס שמבקר אותו אחר כך. כי זה בדיוק העניין, אנחנו מתייחסים למה שאתה קורא בית, מתייחסים אליו כאיזה כלי אינסטרומנטלי, שבו אנחנו ממקמים את הגוף שלנו שיוכל לנוח, כמו קופסה, כמו שאני שמה עוגיות בקופסה, אז אני שמה בני אדם בקופסה. הרעיון הוא שאנחנו כן נתחיל לשאול את זה, את היחס למקום שלנו, איך אנחנו רוצים שהדברים יראו, איך אנחנו רוצים שהבית שלנו ייפתח החוצה, מה זה חלון עבורנו, האם חלון עבורנו זה סתם חור בקיר שמכניס אוויר ואור, או האם חלון עבורנו זה מקום שאני יכולה לשבת בו, או כדברי המשורר לסרוק את צערי ולהסתכל על חוצה ולא יודעת, מתחיל להיות איזה סיפור אחר. אפרופו התוכנית שלכם שדנה בספרות,
זה מקום, זה מקום,
את העולם.
אבל זה אקט נורא נורא מסוכן בעצם, כשאנחנו, את אומרת, הדברים האלה הם פוליטיים, הדברים האלה בישראל, מדינה שבכלל ההגדרות של מקום, או של מה מגדיר את המקום, מאוד מאוד הרעי לפעמים, ומשתנה, אז עצם המחשבה על מה הוא בית, מה שלי, האם כשיש חלון הוא מכניס פנים האור, או שאני מסתכל החוצה, כל השאלה הזאת של מה הוא פנים ומה חוץ, כל השאלות האלה, שאלות מסוכנות מבחינה פוליטית חברתית.
לא,
שלוינס
מדבר על החלון כעל להסתכל על האחר, כמובן.
נכון.
גם להסתכל על האחר, אבל אני חושבת שטוב, אני אעבור איתכם קצת ללוינס.
כן.
אני חושבת שבהיידיגר באמת אם מדברים על סוג של אתיקה, האתיקה היחס של העולם, בגלל זה מאוד אקולוגים אוהבים את היידיגר, כי הוא מדבר על היחס אל העולם, אל הדברים שיש שם, ולא אל האנשים אחרים. אנשים אחרים פשוט נמצאים שם. בעוד אצל לוינס, היחס הוא היחס אל האחר, היא שאלה באמת, שאלה אתית. כשאתה אומר מסוכן, אני לא בדיוק יודעת למה אתה רומז כאן, אבל אני חושבת שלפחות מה שאני רוצה לעורר באנשים זה את השאלה הזאת, איך אנחנו שמים בית ברחוב, האם הרחוב בכלל מעניין אותנו, האם אנשים שמסתובבים ברחוב בכלל מעניין אותנו, ושכל הסיפור הוא להיכנס הביתה פנימה ולסגור את הדלת. אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד אוהבת אצל לוינס זה שהדלת אצל לוינס היא סוג של מטאפורה בו זמנית. מצד אחד אני מתכנסת הבית הפנימה ויש לי את החלל שלי, אבל מצד שני בו זמנית היא נפתחת עבור האחר. אני יכולה לתת דוגמה קטנה מהבית שלי.
בבקשה.
אני גרה בתל אביב, בנווה צדק, אני גרה פה כבר הרבה שנים, וכשבאנו לשכונה הזאת, אני לא גרה בבית פרטי, אני גרה בבית שבמקרה בארהאוס בפרטי, במקום הזה, בגר בקומת הקרקע. כשאנחנו באנו לכאן, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי, זה שאנשים פשוט יושבו ברחוב. זו תופעה שהלכה, הייתה בכל מיני מקומות, היא הולכת ונעלמת. אנשים לא יושבים ברחוב, הרחוב הוא לא חלק מהבית שלהם. אני גזרתי חלק מתוך השטח הפרטי שלי, יצקתי שם קורסת בטון, נתתי עץ של זית כדי שיתנצל, ואנשים יושבים פה. להגיד לך שזה תמיד מוצחן ביניהם מה שקורה בכניסה לבית שלי? לא. אבל הקבלה של האחר, או זה שאתה רואה את האחר, זה לא בהכרח כל דבר אתה צריך להסכים. אבל איזה ג'סטה כלפי החוץ.
ועוד
כלפי
ויתור על חלק מהשטח שלך זה אנטי-ישראלי. מה, אנחנו לא יכולים עם הפרייריות הזאת סתם ככה לוותר על משהו שלנו לטובת הכלל?
כן, אני שומעת את זה כל הזמן, אנשים אומרים לי את זה. מה, זה בטאבו שלכם? כן, זה שלי. זה שלי, וכן, אנשים משאירים לי זבל ואני מנקה, אבל גם אני מאוד אוהבת את זה שבבוקר מוקדם, האיש שמנקה את הרחוב יושב, בחורף, אם יוצא לי, אני מוציאה לו תה, אנחנו קצת מפטפטים. אני מרגישה שזה מחזיר איזושהי שפיות למקום הזה, או לרצונות של המקום הזה, למה שהוא רוצה להיות פעם. בפרשנות אחרת, אני לא חושבת שאפשר לחזור בזמן, אבל אני חושבת שאפשר קצת לצאת מתוך השיח הזה של, של האני, של האינדיבידואל, ולחשוב שדווקא לא מלמעלה, או לא מהעיריות, רגינות הציבוריות וכל, אלא דווקא מתוך השיח עם אינדיבידואלים, להוציא משהו מהבית שלך, לתת איזושהי ג'סטה, אפשר לעשות את זה בהרבה צורות.
אז אני רוצה לשאול אותך על ישראל, כיוון שאת אומרת את הדברים האלה, ואנחנו רגילים באמת שהישראלים מאוד מאוד עסוקים בעיצוב הבית שלהם, ושיהיה מסויד בפנים, ושיהיה נחמד, ולטפל בכל הדברים האלה, אבל כשאנחנו מסתובבים ברחוב, לפעמים מדהים אותנו בכלל שזה המרחב הציבורי שלנו, מסתכל על הבתים הכי יקרים בסדרות הכי מבוקשות בתל אביב, ומבחוץ זה נראה מאוד מאוד נורא והיום, הצינורות רצים לאורך המזגנים איפה שרק יוצא, הגינה מוזנחת, הכל נראה כאילו אנחנו נורא 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 מכונסים בדבר שלנו פנימה, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שבוודאי רואה את הדברים האלה טוב ממני, את מרגישה שיש עתיד לדברים האלה שאת אומרת בהתאם לאופי הישראלי?
כן, אני גדלתי בתל אביב, ותל אביב שבראש שלי בוודאי לא תל אביב שנמצאת עכשיו, כי אני הכרתי את כל השכנים שלי, ואבא שלי עדיין גר בתל אביב, ועדיין כשהוא חולה השכנים דופקים בדלת ובאים לעזור. אני חושבת שבני אדם בסופו של דבר כן זקוקים לאחרים וכן רוצים להיות ביחד. אני חושבת שהקורונה למשל הדגישה איך המרחבים האלה הפכו פתאום להיות חלקים מהבית, איך אנשים אפילו עשו תפילות בגינות על המדרגות שלהם בשכונה של
התחתנו, התחתנו לילדים. בחצר של הבית, התחתנו. זה היה נחמד, כן.
נכון, אז אני חושבת שאנשים פשוט שכחו את זה, ואני מנסה בספר להזכיר את המקום הזה, להזכיר
את צריכה אבל לסבול את השכנים שלך בשביל דבר כזה, את יודעת, וזה קשה.
זה נכון, אבל אני חושבת שאם כולם היו טיפה יותר נדיבים, גם במרחבים וגם בתפיסה שלהם, הם היו רואים שבסך הכל כולם, באמת, כולם בסוף די דומים, וכולנו צריכים את אותם דברים, וקצת התחשבות יכולה לפתור בזה, זה פשוט צריך לזכור את זה. זה עניין של חינוך, אני לא חושבת ש... הדברים האלה באים, אני מלמדת ארכיטקטורה, אני מדברת על הדברים האלה דרך המרחבים הארכיטקטוניים, דרך איך בן אדם בונה את הבית שלו, אבל יחד עם זאת שלקח את האדמה שבעיקרון הייתה שייכת לכולם, זה שאני הגעתי קודם וקניתי אותה ויש לי קושן ואחר כך טאבו וכולי, זה פשוט עניין של מזל וטיימינג. אז ברגע שאני משתמשת באדמה שהיא הייתה של כולם, אז אני גם צריכה להחזיר איזשהו מימד. וגם במחשבה שאנחנו חיים במקומות הרבה יותר מורכבים, במיוחד אחרי הקורונה אנחנו רואים את זה, אפרופו מקומות עבודה, מקומות להתחתן, מקומות ללמד את הילדים שלנו, מקומות לשחק, מקומות להיפגש עם מישהו, מקומות אפילו רק לשאול מישהו מה שלמה, שזה כבר מעודד. המרחב שלנו אמור לתת את המקומות האלה. ואני חושבת שאם הארכיטקטורה תעשה את זה ותיתן את האופציות, אז אנשים אולי יגלו אותם ויקחו אותם, אולי לא מיד, אולי הם יבינו את זה לאט לאט, אולי הקורונה לימדה אותנו משהו.
דוקטור עדנה לנגנטל, שאלה של מקום, ארכיטקטורה בין הפואטי לאתי, הוצאת מגנה, ספר מאוד מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על קצה המזלג צריך להעמיק בזה, תודה רבה.
תודה רבה לכם,
להתראות.
מדהים לשמחה להתראות.